טוב, פרשת, פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא היא מסיימת את הנאום הארוך של משה רבנו. זאת אומרת, מי שמכיר את ספר דברים, יודע את המבנה שלו, יודע ש... רק בסוגריים קטנות, זה לא נכון מה שיש כאלה שאומרים שמשה רבנו כתב את ספר הדברים. אין שום הבדל בין ספר הדברים לספר בראשית שמות ועיקר במדבר, מבחינת המבנה של הגוף המדבר. בכל התורה כולה יש כביכול, אני לא הולך להכנס לזה, להאריך בזה עכשיו, בכל התורה כולה יש את ה... סופר המקראי, את הדמות האנונימית שהיא מתארת את הדברים והיא פותחת ציטוטים של אנשים. זה מבראשית ועד סוף התורה כולה. אלא, ומספרים על אברהם אבינו ויכולים לפתוח ציטוט, ויאמר אברהם, ואז שומעים את אברהם מדבר, אבל בעצם זה סגנון של כל התורה וגם ספר דברים. ספר דברים לא כתוב, אלה הדברים אשר דיברתי. לא משה רבנו מדבר, זה גם כן אותו סופר אנונימי. אלה הדברים אשר אמר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. תודה רבה. אבל מה כן מיוחד בספר דברים? מה שמיוחד בספר דברים, שהוא פותח ציטוטים של משה, והציטוטים הם ארוכים, 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 ארוכים. עד שאנחנו כל כך נחיים את הציטוט, אנחנו בכלל שכחנו שזה ציטוט. אנחנו חושבים שמשה רבנו מדבר. זה לא כך משנה, הפרט הזה זה פרט שמשנה רק להבין את המבנה של ספר דברים. ולפי זה אפשר לראות את ספר דברים מחולק בצורה מאוד ברורה. בספר דברים יש בסך הכל שני נאומים, ציטוטים ארוכים, של משה רבנו. הציטוט הראשון זה בתחילת הספר שכתוב מדנק מהערות שוליות עכשיו לצורך עניין. אלה הדברים שדיבר משה לכל ישראל, הועיל משה בארד התורה הזאת למור. עכשיו מצטטים את משה. דברים פרק א' פסוק ו', השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב. הדיבור הראשון של משה זה כל פרשת דברים עד אמצע פרשת ויתחנן. באמצע פרשת ויתחנן כתוב ונשב כתוב בסוף פרק ד' מסתיים, סוף פרק ד' מסתיים, עד אחרי זה כתוב אז יבדיל משה, פרק ד' פסוק מ' א', כתוב אז יבדיל משה שלוש ערים. זאת אומרת, שוב הסופר המקראי האנונימי פותח את הפה ומספר לנו שאז, אחרי הנאום הזה, מבדיל משה שלוש ערים. ומיד הוא עובר לציטוט שני של משה. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, פרק ה', פסוק א', מתחיל נאום חדש, נאום מספר 2 של משה. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם. ואז משה מתחיל לדבר. שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים. השם אלוקנו קראת עמנו ברית בחורב. עכשיו, הציטוט הזה של משה, שמתחיל בפרק ה' בספר דברים, לא מסתיים. דמיינו לעצמכם את משה רבנו מעביר שיעור, והשיעור הוא פרשת ויתחנן. עכשיו אתה שמסתור פרשת ויתחנן, משה רבנו מפסיק את השיעור, וישלח את האנשים לביתה לאכול. והשיעור ממשיך לפרשת עקב. ממשיך לפרשת ראה, ממשיך לפרשת שופטים, ממשיך לפרשת כי תצא, ממשיך לפרשת כי תבוא. והנה שתי הפרקים האחרונים בשיעור הארוך, בנאום הגדול, השני סך הכל, אבל הנאום הגדול שמכונה בפי המפרשים והחוקרים, נאום המצוות של משה, אז הנאום הזה מסתיים בפרשת כי תבוא באמצע. ותוכלו לראות בשלישי שמשה רבנו אומר, פרק חפה פסוק ט' זין, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה, זה מה שסיום של הנאום שלו. את השם אמרת היום, פסוק י' זין, פסוק י' ח', והשם אמרך היום להיות לו לעם סגולה. פסוק האחרון של הנאום השני והארוך של משה רבנו מסתיים בפסוק י' ט' של פרק כ"ו, מסתיים בסוף פרק כ"ו, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה השם, לתהילה, לשם ולתפארת. מזכיר לכם את לך דודי, רק שמה שינו את הסדר. אני שואל את השאלה, חידה. לרבי שלמה הלוי אלקבץ, מדוע שינית בפיוט לך דודי את הסדר? לך דודי אומר, לשם ולתפארת ולתהילה, נאי נאי נאי. וכאן כתוב, לתהילה, לשם ולתפארת. אתה אומר שזה בגלל המשקל והחריזה. יכול להיות. אני מניח שהיו סיבות גם עמוקות יותר, כי הוא היה מקובל גדול. בכל מקרה, מסתיים פה הנאום. הקדוש ברוך הוא נתן אותך להיות עליון, ולהיותך הקדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר, ושוב חוזר המספר המקראי בקודש לאחר שהוא סגר את הציטוט, ומספר לנו למה שרואים, ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, ואחר כך בעצם וידבר משה והכהנים, זאת אומרת, מפרק כ"ז בספר דברים, ספר דברים הופך להיות כמו כל סיפורי התורה. אין הרבה ציטוטים ארוכים, אין ציטוטים כל כך ארוכים של משה. בעצם אפשר לבוא ולהגיד לסיכום, הפתיחה שעוד כמעט יפה לפתוח בה, ספר דברים בעצם מורכב משני נאומים ארוכים של משה, ומסיומת של פרשת, בעיקר ניצבים לילך, האזינו בזאת הברכה, עם הסוף של פרשת כי תבוא. ואם אנחנו, וכיוון שהנאום הראשון של משה רבנו, שאני קורא לו הנאום ההיסטורי של פרשת דברים, כי הוא נאום שהוא מתאר את ההיסטוריה, אז הוא נאום קצר, אז אם כן, ספר דברים מתחלק לשלושה חלקים. חלק קצר, בהתחלה. חלק קצר, בסוף, והחלק העיקרי זה האמצע. החלק העיקרי זה ציטוט ארוך של משה רבנו, שבו משה נותן את עצמו, מעביר שיעור ארוך, בנוי לתלפיות. תחילת השיעור זה שיעור אמונה, פרשת ויתחנן ועקב, מלא באהבת השם ואהבת ארץ ישראל. אחר כך פרשת ראה שופטים, שיעור הלכה על מצוות כלליות. ואחר כך פרשת כי תצא, שיעור הלכה על מצוות פרטיות. ואז מגיעות שתי המצוות האחרונות של הנאום הגדול של משה רבנו. מצוות חביבות, כמו שנאמר, לא יודע איפה, אחרון, 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 אחרון חביב. משה רבנו, פרשת כי תבוא, מסתיימת בשתי מצוות מיוחדות שעליהן נדבר, מצוות ביקורים ומצוות ביאור מעשרות. שתי המצוות הללו, יש ביניהם קשרים רבים, רק נדבר על קשר בסיסי אחד, והוא שבשניהם מדובר בעשייה שלצידה יש אמירה. בניגוד לכל המצוות של המתנות, תרומה אני נותן לכהן, ומעשר ללוי, ועוד כל מיני מתנות שנותנים, אבל נותנים וזהו. פה, במצוות ביקורים, מביאים את תנא הביקורים לבית המקדש, ואז גם אומרים אמירה. כל אחד מישראל שמגיע למקדש, הוא אומר אמירה, הוא נושא נאום, בנאום הוא אומר, ואמרת, ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי. תכף נקרא את זה. וגם המצווה השנייה, מצוות ביאור מעשרות, מצווה שפירושה שאחת לשלוש שנים, שלוש שנים בתורה זה סיום של מעגל קטן, יש מעגל גדול של שש, שבע שנים, יש מעגל קטן של שלוש שנים, זה מופיע בכל מיני הקשרים בתורה, לא משנה עכשיו. בסיום מעגל כזה של שלוש שנים, אז עליך, זה כמו שעושים פסח בבית, ואז מוציאים ארון הספרים, את כל הספרים ששאלתי מכל מיני חברים, את זה לקחתי ממנו, את זה ממנו, כל מיני דברים וזה, ומה עושים? מיישרים קו בבית. אז ככה, מקצה שלוש שנים, צריך להוציא מהבית את כל הדברים שהתחייבנו לתת ועוד לא נתנו. ואחרי שאנחנו נותנים את כל הדברים, אז יש כאן דבר מאוד מעניין. שוב אותו דבר. ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית. זאת מצווה שנקראת מצוות, ביודח קוראים לה. יש ביאור, יש מתן ביקורים ויש מקרא ביקורים. יש ביאור מעשרות ויש וידוי מעשרות. מה זה וידוי? כמו שאדם בא ומתוודה ואומר, אשמנו, בגדנו, וידוי. אז אותו דבר כאן עושה וידוי מעשרות. הוא אומר, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו, ללוי, לגר, לאתום, לא שכחתי, לא אכלתי ביוני, לא ביארתי ממנו בתמי, נתתי ממנו, עשיתי ככל שרצי ביתני, עשיתי את שלי, כמו שחזל אומרים, השקיפה אמון קודשך בין השמיים, בערך את עמך את ישראל. אז יש לנו כאן שתי מצוות, שיש ביניהם דמיון כזה מאוד דומה, ואם נספיק, נבין שהדמיון הוא יותר עמוק. עכשיו, בואו נראה שנייה אחת את האור המופלא של מצוות ביקורים. והיה כי תבוא לארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנה. והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. זאת אומרת, יש כאן מצווה מאוד מיוחדת. במה היא מיוחדת? היא מיוחדת, תודה. ברוך אתה אדוני אלוהיך, אדוני שכן יעזור. היא מצווה מאוד מיוחדת, בכך שלא אומרים לך, תביא פירות, אלא תביא ביקורים. כתוב כאן, ולקחת מראשית. אתה צריך לקחת את הפירות האלה מראשית, היווצרותם. זה נקרא ביקורים, מלשון בכור. אבל מתי מביאים ביקורים? אז בואו נעשה סדר ונראה איך מה אני מתכוון להגיד לכם. עכשיו, לא אמרתם מה שאני רוצה להגיד, עכשיו תבינו. אומרת המשנה, מסכת ביקורים. יורד אדם לשדה ורואה. מה רואה? יורד אדם לשדה ורואה. שקול שביקר, רימון שביקר, תאנה שביקרה, שקול שביקר, רימון שביקר, תאנה שביקרה. נכון? סרט ביקורים. בלי פרק ג' מה? מה? סרט ביקורים פרק ג' משנה א', לא כתוב שם. יורד אדם לתוך שדהו ורואה, סליחה, תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, כושרו בגמי ואומר, הרי אלו ביקורים. זה שלוש פירות, תאנה, רימון ואשכול, ענבים. שזה ידוע שזה כנגד המרגלים שהם הביאו פירות, כתוב מה הם הביאו, כתוב שהם הביאו, אז מה הם הביאו, איזה פירות הם הביאו? ענבים, ומן הרימונים ומן התאנים. הם הביאו בדיוק את שלושת הפירות האלה. אז עכשיו זה, אז כן, אז כן, תמיד אומרים שזה תיקון לחטא המרגלים. תאנה שביקרה, רימון שביקר, אשכול שביקר. כושרו בגמי ואומר הביקורים. למה? מה הקטע? הקטע הוא שזה צריך להיות ביקורים, זאת אומרת, זה צריך להיות כאילו המכה הראשונה של הפירות בעץ, אבל אתם יודעים, זה לא, כמו שאני מקווה שאתם יודעים, זה לא שיום אחד אתה קם בבוקר ואתה רואה רימון גדול ועסיסי תלוי על הענף בעץ הרימונים שלך, ולא יש כל, אלא מה אתה רואה? אתה בא באביב ואתה רואה פריחה, ומיד אחרי שהפרחים יורדים, באביב, אתה רואה את הסמדר. מה זה סמדר? זה אשכול ראשוני, שהוא נראה כמו גרגירים קטנים. ראיתם פעם אשכול שהוא גרגירים קטנים? הסתכלתם פעם על קרם בימי ניסן? או עץ רימונים בימי יער? או עץ תאנים? ההתחלה זה פירות קטנים בגודל של גולות קטנות. בדיוק, סמדר זה היה, אצל הענבים זה מאוד יפה, כי אתה רואה שכל, אבל כולו גרגירים כאילו קטנים. בסדר? צריך לשמור את זה, כי השואלים אוהבים לאכול את זה. זה הסיפור של שיר השירים. נכון? עכשיו, הייתי אומר, המצווה, כשהפירות יבשילו, תביא את הפירות לכהנים. לא, 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 זה לא המצווה. המצווה היא לקרוא, לחפש את הביקורים. עכשיו, אני קושר בגמי כמו, מה כמה קושר בגמי? אני קושר את המקום שפרי יוצא, כן, הפרי, תן לו לגדול, כן? קושר את המקום שבו הוא יוצא, ומסמן ככה מספר אשכולות, מספר רימונים, מספר תאנים. כשעכשיו, אם אני עכשיו אביא את זה לכהנים, מה הכהן יעשה עם זה? זרוק את זה לפח, מה יש לעשות עם זה? אפשר לאכול את זה, כן? אלא שבמשך כל ימי הקיץ, כאשר אני עובד בשדותיי, אני רואה בעצים מסוימים את הגמי הזה קשור, ואני רואה את הפרי הולך ומבשיל, מתפתח, מבשיל. מה? גמי? זה לא גומי של ימינו, אלא זה סימון מסוים, שבו קושרים איזה משיכה, איזה חבל. את הענפים שמהם יצאו הפירות הראשונים, בעודם תינוקות, כן? ואז במשך הקיץ התפתח כל הבוסטן שלי התמלא פירות, אבל בכמה עצים יהיו כמה ענפים טעונים בפרי שמסומנים הענפים האלה בגמי. זאת אומרת באיזשהו בדרך כלל תמיד צריכים את זה אדום, כנראה זה אחד, ואיזה חוט אדום. ואז, מתי הפירות מבשילים בארץ ישראל, הפירות שנזכרים פה במשנה? בסוף הקיץ. כן? הזמן שבו הפירות מבשילים זה בימי סוף הקיץ, אב אלול. אב אלול זה בעצם בגידול הטבעי של הארץ, באופן הטבעי, בקצב הטבעי, בימי אב ואלול, הפירות מגיעים אל ההבשלה שלהם. ואז כשאני מוריד את הפירות, אז אני שוב נפגש עם הפירות שסימנתי בימי האביב, ואני מביא אותם אל הכהן. אבל יש פה חידוש. חידוש לגבי חידוש, שימו לב טוב. קודם כל החידוש הראשון, שביקורים, זה לא שאני לוקח סתם, הורדתי את כל ה... הייתי יכול לחשוב, אתה צריך להביא סל, יש לך עץ? תביא סל, יש לך בוסטן, אם יוצא פרי, תביא. זה רק משבעת המינים, כן? רק שבעת המינים, לא תפוחים, לא אגוזים, רק שבעת המינים. תביא משבעת המינים, שיגדלו, יבשילו, אל הכהנים. הייתי חושב שככה מצווה. לא. זה לא ככה הולך. זה מצווה שקודם כל אתה מסמן את הראשונים, ואותם אתה מביא לכהנים. לא סתם בסוף העונה בוחר פירות טובים ומביא אותם. אתה מביא את הפירות שהופיעו פעם ראשונה על העץ בתחילת האביב, והם רצים לאורך כל הדרך איתך, מלווים אותך לאורך כל הדרך, וכשאתה מוריד את הפרי מהעץ בסוף העונה, כלומר בעונת ההבשלה, אז אתה לוקח את אותם פירות ומביא לכהנים. בסדר? עכשיו עוד דבר מעניין, זה לא כמו תרומה מעשר שאתה מביא לכהן ששכן שלך, למשל, אם יש לי מעשה ראשון, אני מביא לישי, כי הוא שכן שלי. אלא, אתה צריך להגיע לבית המקדש, ואתה צריך להביא את זה לכהן דווקא במקדש, לא כמו תרומה, לא כמו עוד מתנות כהנים. זה הולכים לבית המקדש, ובבית המקדש מגישים את זה למזבח, לא שורפים את זה, לא מכירים את זה, אלא מגישים את זה ליד המזבח, מניחים את זה ליד המזבח, והכהן בא ולוקח את זה כאילו מהמזבח. אני בעצם מביא להשם, והכהן לוקח את זה מהשם. אז יש כאן כמה דברים ייחודיים מאוד. עכשיו, עוד דבר מעניין. זה המצווה בתורה שבכתב. אבל במשניות המפורסמות במסכת ביקורים, מתואר לנו שהמצווה הזאת התקיימה באופן מאוד מיוחד. מה היה האופן המיוחד? שימו לב טוב עכשיו למה שקורה. עונת הבשלת הענבים משתנית ממקום למקום בארץ, כגון. בפתח ביתי בעצמונה שבגוש קטיף, היו שני עצי גפן. מול המטבח של סבא של איזה יהודי בשיעור א', שכחתי איך קוראים לו. איך קוראים לו? יש פיתוסי בשיעור א'? אז מול המטבח של סבא שלו היו שני עצי גפן. בסדר? עכשיו, הם נתנו לנו ענבים ממש כבר ביום העצמאות. בעוד שבבית הוריי בגוש עציון, ענבים נמכרים עכשיו על ידי הערביות בצד הדרך. ועכשיו בנו דרך יפה מאלון שבות לכפר עציון. והשאירו מקום לערביות, שיהיה להם מקום למכור את ה... ראית? השאירו להם, וזה רק יהיה בגוש עציון. זה מקסים. השאירו להם שם מקום, כי הם... ורק עכשיו הם מוכרים את הענבים. בסוכות. בסוכות הם מכירו ענבים. זאת אומרת, שעונת הענבים רצה מהאזורים החמים, ממש בתחילת הקיץ, ועד האזורים הקרים בערים בסוף הקיץ. ויש מקומות, לא כל מקום גדל כל הפירות. תמרים גדלים בעמק המעיינות ובבקעת יריחו, ותאנים גדלים דווקא בערים. ולכן בעצם, לא כל אחד יש לו בבוסטן שלו את כל, את כל הפירות, אלא יש... ומה שקרה, שבעצם מתארת לנו המשנה שמצוות הבאת ביקורים נעשתה באופן של אזורי. אזורי, מה הכוונה אזורי? בראש חודש תמוז, מועצה אזורית, לפני כן אפילו, ראש חודש סיוון, מועצה אזורית תמר, איפה זה? באזור ים המלח ויריחו, הם מביאים ראשונים את הפירות שגדלים שם, כי הכל חם שם מביאים ראשונים. אבל אחר כך, באב, מביאים עמק ישראל. ובאלול, תשרי, מביאים הרי הגליל והרי יהודה והשומרון. זאת אומרת שהיה איזשהו מין עלייה מתגלגלת לרגל של לפי המועצות האזוריות. כל פעם היה מועצה אזורית אחרת. ואז מתארים את הטקס שהביאו את הביקורים. זאת אומרת, רב אלחנן סמט קורא לזה מעין רגל רביעי. יש שלושה רגלים שעולים לרגל, יש רגל רביעי. המצוות ביקורים הפכה מבית שני לרגל רביעי. עכשיו אני רוצה שנייה אחת להבין את העומק. שנייה רק רגע, תכף. ולקחת, אני חוזר לפסוקים, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. הסברנו את זה? כן. אתה לא סתם מביא פירות, אלא מראשית כל פרי האדמה. כלומר, עוד בימי הראשית של הפרי, שהוא אך יצא, לאחר נפילת הפרח, אתה ישר מסמן אותו. והוא מלווה אותך לאורך כל התקופה, ולקחת מרשות כל פרי אדמה, אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה. מה זה תנה? סל. איזו מילה מיוחדת, תנה. אחרי זה אני אתעמק בה. ושמת בתנה. למה זה כזה חשוב? כאילו, ברור, מה, אני יכול להחזיק ביד, אני צריך כלי. אם היה סקית ניילון מזמן התורה, היה אומרים ושמת בסקית. מה, 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 מה זה אומר שמשנה כמו ככה, תנה, תנה הזה? כן, ושמת בתנה. מתמקדים פה. והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אליך שכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר בהם ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. פסוק מאוד יפה, כי הרי, מה זאת אומרת באתי אל הארץ? מה זה באתי אל הארץ? יכול להיות שבאת, יכול להיות שאתה חקלאי שחי פה כבר כמה וכמה דורות. מה זה כי באתי אל הארץ? אז כאן מתגלה דבר חדש. כמו שאנחנו אומרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, מתחדש לנו כאן חידוש נוסף. בכל דור ודור חייב איש ארץ ישראל לראות כאילו הוא היום בא אל הארץ. יום העצמאות, אנחנו שמחים על, על שיבתנו לארצנו, למרות שאתם נולדתם בארץ, וגם אבא שלכם נולד בארץ, אולי גם יש פה סבא שנולד בארץ. אתם צריכים להגיד, באתי אל הארץ. כן? ככה, ככה רואים מכאן. הוא מביא את הפרי ואומר, היום באתי. כאילו זה חדש הכל. המשיכה התורה אומרת, ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. ואז, פתאום, תופס הבן אדם את תנה הביקורים, עם הפירות, שעבר עליהם פירות, ש... פירות שליוו אותו מראשיתם, שהוא מלווה אותם מראשיתם ועד אחריתם. וענית ואמרת לפני השם, ואז פתאום האדם תופס את הפירות האלה ומתחיל לשאת נאום. ממש כמו שאני עכשיו מדבר בו כמו ראש ממשלה, אז ככה מתקינים לכל חקלאי שם כזה. הזה. והוא בא ועומד בבית המקדש מול השם והתחיל לספר מה שנקרא ביידיש בובה מייסס. בובה מייסס זה מילה ביידיש, בובה זה סבתא ומייסס זה מעשיות. כלומר הוא מתחיל לספר עם סיפורי מעשיות. תשמעו, ארמי עובד אבי, פעם היה לי אבא שהיה ארמי עובד, הסתובב בארם, יש שני פירושים ראיה, או שארמי זה לבן שביקש לאבד אותו, או שארמי עובד היה אבי, לא משנה. ארמי עובד, היה לי פעם איזה אבא, יעקב, הסתובב, ולא גמר, לא גמר את הבלגן שלו, אלא וירד מצרימה, והיה גם שם עם תאי מעט, והיה שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, והיה נונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ויצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, עמל זה כאב, וירא את עוניינו, ואת עמלנו. שומרים בהגדה של פסח, ואת עמלנו, אלו הבנים, אל תחשבו שכאילו זה קשה לגדל ילדים, ולכן אומרים את זה, זה לא קשור. ואת עמלנו זה את צערנו, וזה התגלה בזריקת הבנים ליאור, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות, ובמופתים, ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה, הנה הבאתי, תרשת פרי אדמה, שנתת לי השם. כאילו הוא בא ואומר, אתם רואים את סל הפירות הזה? כך אומר פה אבן עזרא. אבן עזרא אומר, הפירות האלה, הם מספרים את הסיפור שלי. זאת אומרת, יש כאן בעצם כאילו סיפור בתוך סיפור. סיפור אחד זה העץ והפרי. זה קשור לשיעור ש... טוב, לכולם יהיו שם. הסתיים פה מעגל חיים. של עץ. זאת אומרת, הפרי הזה שבא מראשית השנה או מראשית ההופעה שלו והגיע אל אחריתו ואני שם אותו בתוך הסל ועומד ו וכאשר אני מספר על, כאשר אני מביא את הפרי, שהפרי מספר לי על סיום של מעגל של שנה, אז אני קופץ ואומר, אתה יודע הכהן? אתה יודע העולם? לא יודע למי אומר את האמרה הזאת. אתה יודע ריבונו של עולם? זה לא רק שהפרי פה סיים מעגל של חיים, העץ סיים מעגל של חיים והביא לי פרי, אלא דרך הפרי משתקף לי סיום של מעגל חיים רחב יותר. אתם מכירים את זה שבסרטים, יכול להיות אני לא יודע בדיוק אם זה עדיין כאן בסרטים, כי אני לא כל כך כל כך מעודכן, אבל אני זוכר שכשיש בסרטים חלום, אז יש כזה התפוגגות כזאת, ואז פתאום יש מחזה אחר. נגיד, לוקחים אותך, ומתששת התמונה ברורה, ופתאום היא הופכת להיות תמונה אחרת. יש כזה אפקט כזה, כן? נכון? אז זה מה שקורה פה. כלומר, באנו כאילו מה... אוקיי, הבאנו את סל הביקורים, והוא נושא פירות, והפירות האלה הם עדות אל... הפירות האלה הם בעצם סיום של מעגל חיים של שנה שלמה. ופתאום בן אדם מסתכל על הפירות האלה, והוא רואה שהפירות האלה כאילו הם מעידים שההבטחה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שהוא הביא את עם ישראל, אתם זוכרים, בסנה, אלה אתכם מעוני מצרים, אל ארץ זבת חלב ודבש, ההבטחה האלוקית שמתחילה בכלל לאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שהוא יעשה עם גדול, שישב בארץ. פתאום הוא מסתכל על הפרי, ודרך הפרי הוא פתאום רואה את כל ההיסטוריה. ואז הוא אומר, לא רק מעגל חיים קטן של שנה בא פה אל אחריתו, אל סופו, אלא בעצם אני רואה פה מעגל חיים שלם. והוא מספר פתאום פה, במעמד הביקורים, שהוא אומר תודה, לא תודה על הפרי, אלא תודה על ההיסטוריה של עם ישראל שהגיע לקו הסיום. בעצם הוא אומר, תודה רבה השם. הגענו לקו הסיום של ההיסטוריה. מה? הגענו לקו הסיום של ההיסטוריה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הגענו לקו הסיום של ההיסטוריה. הנה, אם הגענו אל חודש אלול, שבו יש פרי, והפרי הוא מתוק, והפרי הוא בעצם האחרית של השנה, והפרי הזה בעצם הוא משקף לי, לאן הגענו? מאיפה הגענו? אתה יודע, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, וכל הגלות הגדולה, והגענו לארץ ישראל. עכשיו אני פה מחזיק בפירות של ארץ ישראל, פה, במקום אשר יבחר השם בירושלים. זאת אומרת שהפרשה פה היא פרשה שיש בה את אקורד הסיום. שימו לב את ארבע הסיומים שהפרשה הזאת גונזת בתוכה. סיום של הנאום של משה. אחד. שתיים, תמיד כשנקרא בתורה את פרשת כי תבוא, זה יהיה בשבוע שלפני ראש השנה. סיום של השנה מבחינת הקריאה. שלוש, המצווה הזאת עוסקת במצווה שכל עניינה זה הפירות שהגיעו לסיומם ממש בסוף הקיץ. אבל המבט שלהם זה לא סתם המבט של נתינת הפירות. כל העניין של הפרשה זה לראות את המהלך, כי הם מתחילים מראשית, ולא סתם מראשית. הראשית מתחילה מהשדה בגבולים, והאחרית מגיעה למקדש. אז יש כאן ממש איזשהו מין הסתכלות מהעבר אל הגענו. ובתוך המצווה הזאת, משתקף כל ההיסטוריה של עם ישראל, מי ארמי עובד אבי, כן, אם זה יעקב, אם זה אברהם, שגם היה ארמי שבא מארם, ועד שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה. ועכשיו, יש איזשהו סכנה גדולה. מקודם איתן שאל, מה, הגענו לסוף ההיסטוריה? מה הפריע לך? כאילו מה, הגענו לסוף...
כאילו מה התכלית?
התכלית? זאת השאלה הגדולה. השאלה הגדולה היא, יש פחד גדול להגיע אל הסוף. כי הסוף הוא באמת סוף. ואחרי הסוף מה יש? יש אין סוף. זה בדיוק פרשה. למה? וזה הנקודה של התנה. אומר הארי הקדוש, ולקח הכהן התנה מידיך, התנה, כתוב כאן פעם, כתוב כאן, ושמתה בתנה, ואחר כך כתוב, ולקח הכהן, כשהכהן לוקח אותו, הוא לא סתם תנה, הוא התנה. אומר הארי הקדוש, התנה, גימטריה, 65, נכון? זה גימטריה של שם אדנות, א', ד', נ', י'. המילה אדנות, שם אדנות, באה מהמילה עדן. עדן, מה זה עדן? עדן לא בעין. אדנים של המשכן. עדן זה כלי קיבול. התנה הוא כלי, והשם אדנות הוא שם שמרמז על הכלי. המילה כלי, מה אומר הבית השלישי, השורה השלישית, בפיוט אדון עולם, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. מה יהיה בסוף? כלות. כלות מלשון כלי. המילה כלי בעברית פירושה גם כלי, וגם... מה?
הכלי זה כלי.
כן?
יפה.
בסוף יהיה כלי?
נחשפה וגם קלטה נפשי. זה גם סוף, אבל גם... גם... חשפות, כיסופים, שאני כלי, מה זה להיות כלי? מה זה להיות כלי? אומרים, הוא כלי כלי. מה המילה העמוקה של כלי כלי? כן? היום למדנו גמרא מאוד מעניינת, שבזכות השאלות המעצבנות של שיעור ב', עלה לנו פירוש מקסים. כתוב בגמרא שרבי חנינה, ביום השני של סוכות, היה נותן ביס באתרוג, ואז... וממשיך לקדם, מה אתה נותן ביס באתרוג? הם שאלו אותי. אז הגענו למסקנה שבגלל שהאתרוג הוא כל כך יפה, והוא כל כך מיודר, ויש בו גם טעם וגם ריח, הוא כל כך שלם, אתם יודעים מה ראשי תיבות של האתרוג לפי התהילים? אל תבואני רגל גאווה. אתרוג, אל תבואני רגל גאווה. ולכן מה? אין שלם מלב שבור. לכן הוא נתן ביס באתרוג, שהאתרוג יהיה חסר, כדי שהאתרוג לא יהיה שלם. כלומר, שיהיה כלי, אני חסר. אוי ואבוי לאדם שמגיע למצב שבו הוא הפסיק להיות נחשף. עכשיו, מה זה אדם אמיתי? אדם אמיתי זה אדם שרואה את האופק, והוא אומר, זה היעד שלי. אתם רואים את הדיונות שם, זה מאוד קל לצייר את זה. זה היעד שלי. אני רוצה להגיע לשם. הוא מסמן מטרה, והוא רץ אל המטרה, והוא הולך ומטפס את הדיונה. ומה קורה כשהוא מגיע לאופק שהוא ראה אותו בהתחלה? אם הוא אדם ענב, מה הוא רואה באופק? כשהוא מגיע לאופק, כשהוא ראה את האופק הזה מקודם, כשהוא מגיע לאופק, מה הוא רואה באופק? הוא רואה את האופק הבא. אז מה הייתה המטרה? המטרה הייתה הדרך להגיע אל אופק חדש. המטרה הייתה בעצם, כשמגיעים למטרה, מה קורה במטרה? נהיים כלי, כלי חסר, כאילו כלי, אל מדרגה חדשה שמצפים אליה. וזה הסוד של עליית החיים בחזרה אל השם. וזה הסוד של פרשת מקרא ביקורים. פרשת מקרא ביקורים כאילו לוקחת את כל החיים מראשיתם, ואתם יודעים, מסביר הרב קוק בעין היה למסכת ביקורים, יש דבר כזה בסוף עין היה. ברכות, אין היה מסכת ביקורים. הרב קוק מסביר שם שבתיאור של המשנה את העלייה לרגל של הביקורים מתואר שמועצה אזורית פלונית הולכת בשיירה, ואז כתוב שם השור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב. ומה השור עושה שם? השור הזה בסוף מקריבים אותו. מביאים ביקורים, מה הקשר לשור? מסביר הרב קוק, שהשור זה עוד יותר, כי הביקורים, אמרתי לכם, מתי מסמנים את הביקורים? באיזה חודש בשנה בערך? מתי נסמן את הביקורים? באביב, כמו בערך בניסן, ניסן אייר. מה זה השור? השור זה בהמת החרישה. כלומר, כאילו לוקחים גם כן את החלק השנה שלא נזכר בתורה שבכתב. כלומר, החרישה מתי מתחילה? באיזה חודש חורשים? חשוון, כסלב. זאת אומרת, כביכול, לוקחים את כל השנה, כן? את כל השנה, וכאילו כל השנה הופכת להיות מה? ושמתה בתנה, ולקח הכהן, שהוא הקדוש ברוך הוא כביכול, לקח הכהן התנה. כלומר, כל השנה הופכת להיות כלי אל המדרגה החדשה. לא, יש שיר ששרים הגבעתרון מפורסם מאוד, מלאו אסמנו בר, יקוונו יין, בתנו הומים מתינוקות, ובהמתנו פורה. מסתיים השיר ואומר, מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה? כלומר, כאילו, מצינו, הגענו לקו הסיום. אומר פה האיש, הגעתי לקו הסיום, ובקו הסיום, אבל קו הסיום הוא לא בבית שלי. אני מעלה את הכל להשם, הכל חוזר אל השם, הכל בא מהשם, הכל חוזר אל השם. אדון אלוהים אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לפני הבריאה היית רק אתה, ואז בראת את העולם, לעת נעשה בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא, ואז יש עולם, ויש שנה מלאה וקדושה במעשים, ובסוף מגיעים אל סוף השנה, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, חוזרים אל השם, ואומרים כל מה שעשינו, כל מה שעשינו עכשיו מקבל את הערך האמיתי שלו, כשהוא הופך להיות כלי אל הברכה האלוקית החדשה, אל השפע החדש. זאת אומרת, כל מה שעשינו היה להגיע אל האופק, לא כדי לשבת שם ולנוח, אלא כדי להגיע אל האופק, כדי לראות שיש גבוה מעל גבוה. זאת אומרת, בסוף השנה אנחנו בעצם נפתחים אלא אין סוף. דרך אגב, המעגל הזה קורה גם בחג הסוכות, שאנחנו בעצם, מבין ארבעת המינים, מי הכי חשוב? לכאורה, אפשר להגיד על לולב, אפשר להגיד על אתרוג, אבל בטוח לא תגיד לי שהערבה היא הכי שולית, אחרונה במשניות, אחרונה בדיניה. ופתאום כשמגיע היום האחרון של סוכות, הוא נקרא יום שביעי של ערבה. כלומר, יום הצימאון הגדול, הערבה עניינה זה הצימאון, ובעצם, אחרי שכאילו הבאנו את הכל, אז בתכלית אנחנו נשארים צמאים. זה סוד הנצחיות של עם ישראל. עמים רבים עלו על במת ההיסטוריה, וזה היו ממש ציוויליזציות, תרבויות, נתנו את אומרן, את העומר חיים שלהם. ובסופו של דבר, כל אומה גדולה בעולם הגיעה לניוון שגרם לשקיעה ושגרם לה להיעלם מהמפה. מה סוד הנצחיות של עם ישראל? זה מפני שכל אופק יש אופק חדש. זה מפני שלעולם לא נגמר ההיחשפות והכיסופים. מה שנותן לאדם את הכוחות להתחדש זה שהאידיאל שלו הוא אלוקי. ולכן בעצם לוקחים את כל השנה כאשר הפרי הזה, עכשיו תראו בינו שהפרי הזה, הוא לא רק מביאים את הפרי. אם המצווה הייתה להביא בסוף השנה ארגז פירות לכהן, אז הגענו לסוף השנה, נותנים ארגז פירות לכהן, סמן וי. אבל המצווה פה היא שהפירות האלה ילוו אותנו מתחילת השנה. ולפי דברי חז"ל, מתחילת תחילתה של השנה. זאת אומרת, כאילו הפירות האלה מציצים עלינו כל השנה, והפירות האלה הם בעצם כאילו מצלמים אותי. בתוך הפירות האלה יש מצלמה נסתרת. ובעצם כשאני מגיע עם הפירות, אז אני מגיע עם כל כולי אל השם, וכמו שאמרנו, ואז משתקפת עם כל ההיסטוריה של עם ישראל, ואנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, מכל ההיסטוריה הגדולה הזאת, עשינו לך כלי, שתביא בו את הברכה החדשה. עשינו כלי כדי להגיד שאנחנו רוצים, רוצים משהו. כלי זה לרצות, כן? אין שפע יורד לעולם, אלא אם יש כלים, כלל בקבלה. ובתרגום, אין שפע יורד לעולם, אלא אם כן יש רצון. איך אומרים לרצות בגדול? לכלות. נשון, נחשפה וגם קלטה נפשית. ואנחנו מגיעים בסוף השנה, לא לתחושה של מלאות וסובע, אלא להפך, לתחושה של רצון. ולוקחים את כל מעגל החיים ואת כל ההיסטוריה שהגיעה עד אליי, ואומרים לקדוש ברוך הוא, עשינו לך את התנה. עשינו כלי, עשינו רצון לעוד. ואיך בא לידי ביטוי? זה שאנחנו לא מביאים לקדוש ברוך הוא רק יבול של פירות, זה מצוות וידוי מעשרות. מיד משה רבנו בא ואומר שיחד עם כביכול, יחד עם הפירות האלה, בן אדם מתוודה ואומר לקדוש ברוך הוא, נתתי ועשיתי. יש כאן וידוי שהוא שונה מאוד מהוידוי של אשמנו בגדנו. יש על זה גם כן, גם רבי נחמן נדבר על זה, גם הרב קוק, על הצורך של האדם האמיתי לא רק לעשות חשבון של העבירות. איזה דפוק אני, איזה אפס אני. זה, מי שצריך לעשות את זה, שיעשה את זה, יש כאלה שעושים את זה יותר מדי, בסדר, זה סבבה. אבל צריך גם לבוא ולהגיד, איזה טוב אני. עזרתי לחבר, למדתי ככה וככה. אבל לא להשאיר את זה אצלך, אלא לתת את זה לקדוש ברוך הוא כמתנה. ולבוא לקדוש ברוך הוא לעשות וידוי מעשרות, זה כאילו גם כן אסיף של המעשים. וככה הוא אומר, ביארתי הקודש, נתתיו ללוי, לא עברתי. נכון, מבחינת המצווה הזאת לא, אין קיומה בערב ראש שנה. קיומה בסוף עונת המעשרות, שזה בשנה הרביעית והשביעית, בפסח, לא משנה. אבל מבחינת הסדר בתורה, זה מופיע פה כחלק מהאסיף. האסיף של הביקורים. ביקורים זה מעין מצוות אסיף. שבה אנחנו מוספים את כל השנה ומבקשים מהשם שיהפוך את השנה הזאת לכלי, שייתן שפע חדש. טוב, אתם יודעים ש... כיוון שאני אוהב מאוד שירים עבריים, יש כמה וכמה שירים עבריים שמאוד מבטאים את התחושות האלה שהתורה מעבירה לנו. שני שירים שעולים בדעתי בפרשה הזאת, שאת שניהם חלקכם לא מכירים, אבל השיר אחד זה כמובן השיר אסוף את המעשים, שממש אומר את זה, כל הכבוד. לא, איך ידעת? אסוף את המעשים, וכך אומר השיר, אסוף את המעשים, את המילים והאותות, כמו יבול ברכה כבד מסעת. אסוף את כל מראות פניה היפים, שלפי הפרשה הזאת שאלה לפרש אותה על השנה. ואז מסתיים השיר, האדמה היא אפורה, כמו בסוף, כמו עכשיו. ואין לה עוד לתת לך דבר. אבל הקדוש ברוך הוא, הבטחת הרוח כגשם ביתו, עוד יכונת הפרה בתום תשרי. זה שיר אחד, השיר השני שלא חשבת עליו, זה שירה של רחל המשוררת. העולל כגפן שארית הרחש, ואשלח מנחה לך מזמרת ליבי. אני מדלג. ערפד התנה זיכרונות כנרת, ורד שמי הבוקר בנצי הגן, זכר ליל הסער על חלקת המים, זו תרועת העושר בעלות ימי. כי בשני תולעת בה הקשור התנה, ואשלח אליך, את תשמח לשי. חשבתי איזה יפה שיש לנו רב בישיבה שקראו לו הרב אבישי. זאת אומרת, בטח הרב וינר, אבא של הרב וינר, כשהוא קרא לו אבישי וינר, הוא התכוון להגיד, אבי, קדוש ברוך הוא, נתן לי שי. ולפי הפרשה שלנו אפשר לפרש, אבי, הקדוש ברוך הוא, תהפוך את החיים שלנו לשי. כלומר, למתנה אליך. כמו שנאמר בספר ישעיהו, יובילו שי למורה.